עכשיו ב-103 FM. גיא פלג.
צהריים טובים לכם. הרשימות לכנסת מוגשות, שעות אחרונות לגיבוש ולשינוי. העבודה ומרץ ירוצו יחד. בנט ושקד לבד. מתברר שיהיה איחוד בימין, סמוטריץ', פרץ ובן גביר. תראו מה קרה לשמאל הישראלי. אפילו במרץ או במרץ עבודה מאוחדת, אין מקום למועמד ערבי בעשירייה הראשונה. כל מפלגה דואגת לנציג לבני העדה האתיופים, האתיופית. רגע, שנייה, סליחה. אני אתחיל ברשותכם שוב. סמוטריץ' ירוץ יחד עם בנט ושקד. אבל רציתי להסב את תשומת לבכם למה שקורה לשמאל הישראלי. אפילו במרץ או במרץ עבודה, אין מקום למועמד ערבי בעשירייה הראשונה. כל מפלגה דואגת לנציג לבני העדה האתיופית, מקפידים שיהיה נציג ובמקום ריאלי למועמד מהקהילה הגאה, בליכוד השר אוחנה, רול בכחול לבן, שמולי בעבודה, אבל אין מקום לנציג ערבי במקום ריאלי ברשימות המרכזיות. כמעט 20% מאזרחי המדינה לא מצליחים להכניס מועמד ריאלי לרשימה לכנסת. מה זה אומר על החברה שלנו? מה זה אומר על המפלגות שלנו? ממה כולם מפחדים? הנאשם בפלילים נתניהו ביקש חסינות, אבל עשה הכל כדי שלא תקום ועדה שתדון בבקשתו, אבל זו קמה למרות הכל, ותדון, ונראה שתדחה, מה דעתכם? מכבי תל אביב וביתר ירושלים סיימו אתמול בטקו, שום דבר לא הזכיר את המשחק הגדול מהשבוע שעבר באותו המקום. ופרשה חדשה נולדה, בינתיים לא תופסת את המקום הראוי, עם העצרו של עוזר לאישיות ציבורית בחירה, בינתיים איסורי פרסום, שווה לעקוב. אנחנו נתחיל, שר פלסנר עורך את התוכנית, אחרי על השידור עידו כהן, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל עמיתי דואק, רשתות חברתיות נטה יערי, 1-900-722-103, הטלפון שלנו, 054-70-103-70, הוואטסאפ, אנחנו מתחילים. מי איתנו?
שלום לך גיא פלג, מדברת צביה מרמת הגולן.
שלום צביה, מה שלומך?
וברכה, ברוך השם.
כן צביה.
עכשיו, הנושא שלי הוא האיום של אחמד טיבי, שהושמע אתמול בוועדת הכנסת, והיות ואני מאוד מאוד דייקנית, אני פשוט אצטט.
בבקשה.
הוא פונה אל יועז הנדל ואומר, יועז, אם תמשיך לדבר על סיפוח, ואם תעיזו להתקדם אתה וכחול לבן בכיוון הזה, גנץ יישאר יושב ראש האופוזיציה. ויועז הנדל יושב ושותק ושותק ושותק. כי הוא יודע...
כן, צביה, מה את כל כך נסערת, צביה? אני מבין את זה לגמרי, ואני,
כן,
אני אומר, ואני אומר לבני גנץ... בדיוק את אותו דבר, אדוני.
יפה.
אותו דבר אני אומר לבני גנץ.
אוקיי. עכשיו.
לא, אני רוצה להגיד לך, צביה. רגע, צביה, אני יודע שזה ממש מסעיר אותך, אבל תראי, בישראל יש בכל זאת אי אלו אנשים שחושבים שסיפוח בקעת הירדן עלול חלילה, צביה, אני אחרי שפעת. אני חסר סבלנות. סליחה, נדבר ביום אחר. בבקשה. מי איתנו?
הלו.
כן.
די פלד?
כן. פלד.
שלום לך, אדוני. סליחה. רציתי לדבר על כמה דברים. אחד הנושאים הראשונים זה על הממשלה, בכללית, ולא משנה מאיזה צד אני, פשוט גועל נפש.
מה מגיע לך?
זאת עוברת מהימין לשמאל, העובר מהשמאל לימין.
מי עבר מהשמאל לימין? על מה אתה מדבר?
רגע, אל תפריע לי.
לא, אני פשוט לא מבין על מה אתה מדבר.
לא, אתה מבין טוב.
לא מבין בכלל.
הם נאחזים בכיסא, כפר עליהם 50,000 שקל, אתה יודע איזה מזכורת זאת?
מי עבר מהימין לשמאל?
כולם עוברים, זה עובר לפה וזה עובר לפה. מה, אתה לא רואה?
לא, לא רואה.
אתה לא שומע חדשות?
לא.
אז תסתכל טוב בחדשות ותראה כמה שהם שמים פס עלינו, והם לא מעניינים אותנו בכלל. אנחנו לא מעניינים אותם יותר, נכון? שזה נהיה כבר גועל
נפש. מי עבר מהימין לשמאל ומי מהשמאל לימין?
אתה רואה את אורלי לוי, מה היא עושה, ואחרים, כולם נהיים גוש אחד, כולם מתים אחד על השני, רק שתהיה ממשלה. לא משנה אם יהיו עוד פעם בחירות. העיקר שהמשכורת תהיה אצלנו, ואנחנו נהיה נבחרים. אני מדבר כללית, אני לא מציין כל כך הרבה שמות, אני לא כזה עיתונאי מוכשר, אבל מה אני רוצה להגיד לך עוד משהו? אבל היה תפריע לי, אתה עד עכשיו נותן לי לדבר, ואני מאוד מעריך את זה. רציתי להגיד לך, איך קוראים לאומי שקרוב לכהנה, העורך דין הזה שרוצה להיבחר?
בן גביר.
בן
רגע, בן אבל גביר. רגע, הרב פרץ לא, אמר רגע, שהוא רגע, כבר רגע, לא כל רגע, כך כהנה.
רגע, עזוב אותו, לא, הוא לא כהנה. הוא ממש מסוכן הבן אדם הזה. מסוכן. אתה יודע מה? הוא ממש ממש מסוכן. אני בכלל לא הייתי מעביר אותו לכנסת, כי הוא מאוד מאוד מסוכן.
מה, במה הוא מסוכן?
לא, רעים. לא, רגע, עכשיו אני בא לך הפוך על הפוך. תראה כפרה עליך את הרשימה המשותפת. איך הם אוהבים אותנו? הם באים כל בוקר עם פרחים לכנסת. אתה יודע, אני אגיד לך משהו, גיא פלד, אם הם יכלו להכניס אותנו לתוך תנורים ולשרוף אותנו...
הסתה להתראות. מי איתנו?
לא.
כן. שר, פתחת היום בשרה, אפשר גם קצת אנשים שניתן לנהל איתם שיחה, או שאתה אוסף לי רק מוזרים על ההתחלה? כן, מי איתנו? כן.
שלום לך, מדבר גדעון.
שלום גדעון.
גדעון מכפר סבא.
כן, גדעון.
אני רציתי להתייחס לנושא החסינות של אדון נתניהו. כמה הוחלט להקים ועדה בנושא בדיקת החסינות.
כן, לכנס את ועדת הכנסת, כן.
כן, אני שומע עכשיו בחדשות שנתניהו מבקש מיולי אדלשטיין למנוע את הקמת, או למנוע את המליאה שבה יאשרו את הנושא הזה, ואני שואל את עצמי, לאן ביבי נתניהו רוצה לקחת אותנו? עד כמה ביבי נתניהו יעשה הכל, ולא משנה אם זה תקין או לא תקין, כדי לחוות או להגיע להישג הזה של דחיית האישומים הפליליים שלו ולהמשיך לקיים את ראש ממשלה? יולי אדלשטיין הוא אינו יושב ראש הכנסת של נתניהו. יולי אדלשטיין מכהן כיושב ראש הכנסת של כנסת ישראל, שמייצגת על ידי בוחריה את מדינת ישראל, את אזרחי מדינת ישראל. שאדון נתניהו יתחיל להבין שהוא לא איש שיחיד במינו, ושכל כללי ההתנהלות וחוקי מדינת ישראל צריכים להתכופף לאדון נתניהו.
רגע, רגע.
שהגיע הזמן שיקח את רגליו וילך הביתה.
רגע, גדעון, תשמע.
עוד מילה אחת שאני רוצה להגיד. אני מתפלא שכל נושא החסינות של נתניהו בכלל נלקח בחשבון, כי הרי נושא החסינות הומצא על מנת למנוע תקלות שבהם חברי כנסת יואשמו בפלילים בעקבות עבודתם הנאמנה במרכאות שהם עושים, ולא כשמישהו עושה עבירות פליליות שמעבר לעבודתו, לא לשם כוונה החסינות. אז
גדעון,
אני לא מבין
גדעון,
בכלל על מה הדיון.
גדעון, בוא תראה, אני אפילו לא יודע איך להתחיל להתייחס לדברים שלך. תראה, בוא נתחיל מהסוף. נתניהו טוען שהעבירות המיוחסות לו בתיק 2000 ובתיק 4000 בוצעו ככל שבוצעו על ידו במסגרת תפקידו למען תפקידו. ככה הוא חושב, ככה הוא סבור. עכשיו תראה, רגע, גדעון, תשמע, אני לא יודע מה קורה היום, אני לא מצליח להתייחס לאף אחד מהאנשים שמטלפנים. אתה מעוניין שאני אתייחס? או שאנחנו
נסביר?
הבנתי, יופי. תודה, אדיב מצדך. אז אני אומר לך ככה, תראה, זכותו של נתניהו לחשוב אחרת ממך, אחרת ממני, אחרת מאחרים, זכותו של נתניהו לבקש חסינות, לטעון את טענותיו, וועדת הכנסת היא שתחליט אם לקבל או לא לקבל. אתה לא יכול מלכתחילה לקבוע שהוא לא יכול לבקש בקשת חסינות, כי לדעתך, גדעון, הטענות שלו משוללות יסוד. גם לדעתי הטענות שלו משוללות יסוד, אבל זה לא אומר שאין לו זכות לטעון. נקודה ראשונה. שניים, יושב ראש הכנסת הוא תפקיד ממלכתי, אבל הוא גם תפקיד פוליטי. אל תתמם, יושב ראש הכנסת לא, ברגע שהוא חובש את גלימת יושב ראש הכנסת, אגב, בשונה מנשיא המדינה, הוא לא מפסיק להיות אישיות פוליטית. נשיא המדינה מפסיק להיות אישיות פוליטית, או ככה מצופה ממנו. אבל יושב ראש הכנסת נשאר חבר כנסת, נשאר חבר כנסת במפלגה, ויש לו מאוויים פוליטיים ברורים. לכן, אל יתמע הדבר בעיניך, שיושב ראש הכנסת, בצמתים מאוד מסוימים, מנסים להפעיל עליו לחצים פוליטיים, כי הוא אישיות פוליטית. זה דבר שני. דבר שלישי, אילו המחוקק היה חושב שברגע שמוקמת ועדת הכנסת, היא לא צריכה לקבל את אישור המליאה, הוא לא היה קובע את זה בחוק. אבל כל עוד שמקימים ועדת כנסת, ועד צריכים לאשר אותה במליאה, אז זכותו של נתניהו להשתמש בחוקים הקיימים לפי צרכה ולפי הבנתו. ודאי שהוא מתנגד... ודאי שהוא מתנגד להרכב ועדת הכנסת באופן הזה, משום שברור, כבר אנחנו רואים את השורה התחתונה. במצב של ועדת הכנסת באופן הזה, ברור שהיא תדחה את הבקשה שלו. זכותו של נאשם בפלילים, שהוא חבר כנסת, לנצל את כלי המשחק הקיימים, כדי לנסות, מבחינתו, לדחות את הדברים לוועדת כנסת אחרת, שתהיה יותר קשובה לטענות שלו. הכל במסגרת כללי המשחק הקיימים. לכן אני לא מבין מה אתה תמע. ולמה בעיניך לנתניהו צריכים לשלול ממנו את האפשרויות שעומדות לרשותו.
חלילה, כן. אני לא שולל מנתניהו כל זכות שניתנה לו לפי חוק.
כן.
עם זאת אני טוען שנתניהו חרג הרבה מעבר למותר בהיבטים המוסריים.
זה משהו אחר.
והתרבותיים. ופה קשה, כי נתניהו הוריד אותנו מתחת לקו האדום של המים, אני לא מדבר על הכנרת. אוקיי? עכשיו, מפה נגזרים המון המון נושאים תרבותיים וחברתיים.
טוב, זה בסדר, אוקיי. אז נכון. אל תצביע בשבילו.
ולכן, לא, ולכן אני אומר, שמלכתחילה צריכים בכלל שבא נתניהו ומדבר על חסינות ולוקח את זה למקומות שלא שייכים בכלל לאותה משבצת שעל פיה ניתנה חסינות, אז אתה בא ואומר לי הוא יכול להשתמש בכלים. אני לא מבין איך אדם בכלל טוען לחסינות כשמדובר בעבריינות שבכלל
טוב,
אינה
גדעון,
עולה בקנה אחד.
גדעון, תשמע, אז אני חוזר ואומר לך, אתה לא יכול להחליט בתיק, ואתה לא קובע אם מגיעה לו חסינות או לא מגיעה לו חסינות, ובכלל אנחנו כולנו מאמינים בהליכים משפטיים, זכותו של נאשם, לטעון כל טענה שהוא רוצה כדי למלט את עצמו. זה 100% בסדר. תודה גדעון, תודה. לא שנייה, יש סוף לדברים, כן. מי איתנו?
היי גיא, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך צחי?
בסדר גמור, הרבה זמן. כן, שומעים שאתה מחזה מהשופעת.
כן, מנסה.
כן. קודם כל, בקצרה, ממש שתי נושאים.
בבקשה.
קודם כל, זה יפה לראות שסוף סוף יש אופוזיציה בכנסת ישראל. זה יפה לראות שאתה יודע, כחול לבן, מה שנקרא בשפת העם, עושים בית ספר לליכוד, וזה יפה לראות אופוזיציה לוחמנית. ואני לא אומר את זה רק בגלל שקיבלתי את ההחלטה לעבור לכחול לבן. פשוט אני חושב שזה בריא שסוף סוף יש אופוזיציה לוחמנית שלא מבטרת על שום דבר, וזה בנתן העובדה שכל המפלגות כולם חרגו אתה יודע, ממה שהיה מקובל עד כה וכו'. לכן הבחינות של הליכוד היא ממש, אתה יודע, לא במקומה ואפילו מביכה.
צחי, שנייה, תרשה לי רק להעיר, אתה יודע, משתמשים במילה אופוזיציה. אני לא רואה אופוזיציה ערכית, זאת אומרת, יש אופוזיציה לבנימין נתניהו. אין איזה שהם אמירות מובחנות באופן מהותי לדברים מרכזיים על סדר היום. הנה, עלתה השיחה עם צביה. אתה מבין? אתה לא יכול לשמוע, לא יכול להבין מבחינת כחול לבן, כן? מבחינת כחול לבן, מה עמדתם לגבי סיפוח בקעת הירדן? הנושא הזה הוא נושא מאוד מרכזי אצל בנימין נתניהו, הוא אמר שהוא מנסה במרכאות להאריך בכוח את הקדנציה שלו כדי להספיק להעביר את הסיפוח של בקעת הירדן, כולם מסכימים שצד מהסוג הזה יש לו השפעה דרמטית על היחסים בינינו ועל הסכם השלום בינינו לבין הממלכה הירדנית לידינו. אז אתה אומר, אתה אומר אופוזיציה לוחמת, כאילו שנלחמים פה על איזו אידיאולוגיה גדולה, על איזה מצע מדיני, כלכלי, חברתי, על מה אופוזיציה לוחמת? על הוועדת הכנסת של נתניהו, על זה יש אופוזיציה.
לא, נכון, אתה צריך גם איזה באמת משהו שהוא כל כך חסר היום, שאף אחד בעצם מהמפלגות לא באמת מדבר על הנושא, אלא רק למה כן ולמה לא. בקיצור, הדבר השני בקטרה, זה אני חושב שאחרי הייחוד של אתמול, שמרת פשוט, מה שנקרא בביטוי האמריקאי, זרקה את סאוי פרנג' ואת המגזר הערבי אל מתחת לגלגלי האוטובוס, אני חושב שהם יובדו את הזכות והלגיטימציה להוביל את הדגל של מה שנקרא שותפות יהודית ערבית. מה אתה אומר?
אני אגיד לך, צחי, תשמע, אני בדיוק מתחבט בשאלה הזאת מאתמול, כי אני אמרתי לעצמי, לאורך הדרך, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שמפלגת מרכז, כמו כחול לבן, ב-50 המקומות הראשונים שלה לא יימצא ולו אזרח ישראלי ערבי אחד, מוסלמי, נוצרי, אחד, שיכול להיות ברשימה של מפלגת המרכז כחול לבן. ואז עברנו למפלגת העבודה, ושאלתי את עצמי אותה שאלה. ואחר כך היה נציג אחד לרפואה במרץ, עיסאווי פריג', וכולם מבינים את החשיבות החברתית הגדולה, כי כולנו מדברים פה על דו-קיום, ודו-קיום זה גם דו-קיום וניסיון לקרב את האוכלוסייה הערבית, הרי כולם הרי באים בטענות לרשימה המשותפת, שהם כל כך פרו-פלסטינים, ואז אני אומר לעצמי, אז ברשימות הציוניות, אף אחת מהם גם לא במרץ, לא יימצא מקום בסירייה הראשונה לאזרח ערבי, אז איך בדיוק מנסים לקרב כאן את החברה הערבית, ואיך בדיוק מנסים לייצר כאן איזשהו דו-קיום? ומה חושב ניצן הורוביץ לעצמו? מה, עזוב עיסאווי פריג' באופן אישי, מה המשמעות, מה הסמל שגם מפלגת העבודה, שמוצאת מקום, כמו שאמרתי, לנציג להט"ב, וכולם מוצאים מקום לאתיופים, אני כבר לא מדבר על נשים, ברור וברור, ולא יימצא במרץ, בעשירייה הראשונה במפלגה הזאת, נציג של אזרחי ישראל? אתה יודע, אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות?
אני הביטוי היחיד של הקונוטציה היחידה, ובזה אני אסיים, הקונוטציה היחידה שעלתה לי לראות, זה שמרץ, ושוב אני מציין אותה, כי היא זו שנשאה כל השנים את הדגל הזה להשתמש ולזרוק. אתה יודע, זה הביטוי היחיד שאני...
עזוב, זה הרבה מעבר ללהשתמש ולזרוק. זה הרבה 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 יותר עמוק. הרבה יותר עמוק. תודה לך,
תודה
צחי. תודה. מי איתנו?
אלן גיא.
אלן.
מדבר עידו מהצפון.
שלום עידו.
אלן. אני יודע שאתה בדרך כלל לא נותן לדבר על שתי נושאים. אני אתחיל לנושא ראשון.
בוא
אולי
נראה.
אולי פחות תהיה בדעתי. בנושא השני, אתה מאוד תאהב בדעתי. נתחיל בנושא הראשון.
אז אתה שולח לי פיתוי.
כן, בדיוק. הנושא הראשון, ככה. אני חרדי. אבל לא, המושג חרדי שאתה השתמשת בו לפני כמה שבועות, שאתה מממן את החרדים, זה, אני חרדי מסוג שאתה לא מממן.
אוקיי.
עובד, מתפרנס, יפה.
יופי.
מגדל ילדים.
כיף לך, כיף לי. כיף לי. תאר לעצמך, אתה היית מהסוג ההוא. היה לי עוד יותר קשה.
לא.
היום מגדילים לי את המס. עוד.
יכול להיות. אבל, אולי. אבל אולי גם היום מגדיל לי את המס כדי לממן עוד דברים, שאולי ציבור חרדי לא רוצה לממן אותו, שהוא לא משתמש בו. למשל, אני אתן דוגמה לדברים שאתה אמרת, שהחינוך החרדי מגדל לאבטלה. ואני יכול להגיד לך שלדעתי, החינוך החילוני הרגיל, הממלכתי, לא פחות מחנך לאבטלה, ואני אסביר.
בבקשה.
החינוך החילוני הרגיל, ממלכתי, בארץ, לפי נתונים של כל שנה ושנה במדינות ה-OECD, OECD, במדינות האלה החינוך החילוני הרגיל שלנו, הממלכתי, הוא מהנמוכים בעולם הזה, בעולם המערבי. זאת אומרת שהנתונים הם נתונים ממש ממש קשים, אתה יודע את זה, בחינוך שלנו, ואנחנו שולחים, אנחנו כוונה כל הציבור הישראלי שולח את הילדים שלו למערכת חינוך לא בריאה, לא טובה, לא מהטובות ביותר, מחנכים אותם למינימום, רק מי שיש לו אמצעים, נותן לילדים שלו את האמצעים, את השיעורים הפרטיים, את האקדמיה, כדי להוציא איזשהו משהו מהלימודים האלה שהוא למד, אבל החינוך, תכלס, הוא חינוך לא טוב, והוא חינוך שמוציא את הילדים להבטלה. אם זה הבטלה...
לא. זה ממש מניפולציה, עידו, אני אסביר לך מדוע. תראה,
כן.
הנתונים הנמוכים שלנו במבחני פיזה, בהשוואה לנתונים של מדינות אחרות ממדינות ה-OECD, הנתונים האלה הם פועל יוצא כי משקללים לתוכו את הנתונים המאוד מאוד נמוכים של האוכלוסיות החרדיות ושל היעדר ההשקעה בציבור הערבי. זה מה שמוריד מאוד מאוד את הממוצע. אילו היית בודק, אילו היית בודק את הנתונים רק בקרב האוכלוסייה החילונית בערים הגדולות, לא בפריפריה, ודאי שהנתונים היו אחרים. השאלה שאנחנו שואלים היא מדוע המדינה צריכה לממן למשל את ולתת קצבה מיוחדת לאברכים שעומדים בכוללים ושהם מולידים ומגדלים ילדים ומקבלים הקלות בארנונה ובמס ההכנסה ובמשפחתונים ושורה ארוכה של הטבות שאין לאוכלוסיות חילוניות, וכמובן אני כבר לא מדבר על מענק ילדים שמקבלים, כמובן כשמדובר במשפחות מרובות ילדים יש עלייה גדולה בקצבה, כשהאוכלוסייה הזאת היא לא אוכלוסייה יצרנית. וכשרואים, להפך, הנתונים מספרים שכשהמדינה בתקופה של יאיר לפיד ביותו שר אוצר שקיצצה בקצבאות ואילצו את החרדים או חרדים רבים לצאת לעבודה, הם יצאו לעבודה. זאת אומרת, זה לא אוכלוסייה שלא מסוגלת להיות אוכלוסייה יצרנית, זה אוכלוסייה שלא רוצה להיות יצרנית כי נוח לה עכשיו לא להיות רצרנית. זה מה שהנתונים מספרים.
לא, אני לא מסכים.
אפשר להתווכח עם הנתונים.
לא, זה לא נתונים, גיא.
לא נתונים, טוב.
זה לא, כי באמת הרבה 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 מהאוכלוסייה החרדית הולכים לעבודה, באמת המון המון מהאוכלוסייה הזאת הולכת לעבודה, משלמת מיסים. זה לא נכון לומר ככה. זה אפילו מסוכן קצת לומר ככה, גיא, אני חושב. זה לא בריא לומר ככה, להכליל את כולם. אף אחד לא מבחין בין חרדים כובע כזה לבין חרדים...
לא, תשמע, אנחנו צריכים לצאת לפרסומת, אבל אני אגיד לך, תראה, לא מסוכן ולא לא מסוכן. תראה, אני לא מכליל אף אחד. יש נתונים. הנתונים האלה הם נתונים מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים. יש את מספר המועסקים בקרב כלל האוכלוסייה, ויש את מספר המועסקים בקרב האוכלוסייה החרדית. יש הבדל של עשרות אחוזים בין המועסקים הגברים החילוניים או הגברים נקרא לזה מסורתיים לבין הגברים החרדיים, שם אחוז ההעסקה הוא מתחת ל-50%. אלה הנתונים, אף אחד לא עושה הכללה סתם, הנתונים הם שעושים את ההכללה. את המחיר משלמת יתר האוכלוסייה. נצא לפרסומת. כן, בהמשך לשיחה הקודמת אני אכניס קצת נתונים לשיח כאן. אז אני מקריא מתוך כתבה בדמרקר באחרונה של מירב ארלוזרוב. שיעור התעסוקה המגוחך של גברים חרדים, רק כ-50% מועסקים לעומת 87% אחוזי תעסוקה אצל יהודים שאינם חרדים. תראו את הפער, כמעט 40% הבדל באחוז המועסקים בקרב הגברים, וכותבת מרב ארלוזרוב, משום שהמחוקק לא התנה את הקבלה למעונות יום מסובסדים בתעסוקת האבות, אלא רק בזו של האימהות. משקי בית חרדים שיש בהם מפרנסת יחידה, ממשיכים ליהנות מהסבסוד ומההנחות במעונות. ונתונים אחרים, תעסוקת הגברים החרדים רשמה זינוק מ-45 בשנת 2014 ל-51 וב-2015 בעקבות קפיצוץ שערכה ממשלת נתניהו לפיד בהטבות לאברכים. כלומר, כשמקצצים את ההטבות לאברכים, שיעור המועסקים עולה, שיעור המובטלים יורד. אבל אחרי שחתמו בשנת 2015 את ההסכמים הקואליציונים החדשים, שוב פעם רואים ששיעור המועסקים יורד, משום שהעלו מחדש את התקציבים שמקבלים אותם אברכים. כלומר, ברגע שגורמים לאוכלוסייה להבין שיותר משתלם לשבת בכולל או בישיבה ולקבל את התמיכות מאשר לצאת לעבוד, אז לא יוצאים לעבוד. כן, מי איתנו?
הלו, שלום.
שלום.
מדבר רפי מתל אביב.
כן, רפי.
רק קצרה, רק בקשר לקצבאות.
בבקשה.
800 מיליון שקל מקבל ערוץ אחד. מה הוא יוצר, מה הוא מייצר? כלום. לא רואים אותו בכלל.
לא יודע. רגע, לא יודע. רגע, לא יודע. לא יודע. אני אגיד לך מה הוא מייצר. קודם כל, תראה, אני...
לא על זה באתי לדבר.
אז מה? אבל אתה בחרת לדבר על זה, אז מה אתה רוצה?
לא, רק יערה.
רגע, סליחה, אני העליתי את הנושא של ערוץ אחד או אתה?
אני, אבל רק
העליתי יערה. אז אני מתייחס למה שאתה מעלה. אני לא אמרתי לך מה להגיד. אבל מי שאמרת, אני רוצה להתייחס. אתה התייחסת בביטול, מה מייצר ערוץ אחד? אני אגיד לך מה הוא מייצר. הוא מייצר קודם כל אלטרנטיבה לערוץ טלוויזיה, שאינו ערוץ טלוויזיה שחי על פרסומות, שאינו ערוץ טלוויזיה מסחרי. האלטרנטיבה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לשיח במדינת ישראל, ליצירה במדינת ישראל. אלה ערכים חשובים, אתה יודע. הם מאוד, אמנם אני
אוהב...
מה? לא, הנתונים לא מראים שלא רואים אותם, להפך, אני רואה שיש נתונים לא רואים לחלק מהתוכניות, ויש ערך חשוב גם בערוץ טלוויזיה שיכול לייצר טלוויזיה שאינה תלויה בהכרח בפופולריות, נכון? שכשיורדים מתחת לאחוז מסוים, אתה אומר לעצמך, זה זריקת כסף. אבל אי אפשר לומר שלא רואים את כאן, ושלא מקשיבים לתוכניות הרדיו של כאן, אי אפשר להגיד את זה בשום פנים ואופן, ויש להם נוכחות מאוד מאוד חזקה ברדיו, רשת, לכן אי אפשר לבטל, ובטח אי אפשר לבטל את החשיבות הציבורית של כאן. כן.
אוקיי, רציתי לדבר על הערכים של השמאל.
כן.
שכל הזמן דואגים לערבים, דואגים לשוויון.
איך דואגים? רגע, סליחה. לא, על מה אתה מדבר?
שמשתפים אותם ברשימות שלהם.
מי שיתף אותם ברשימות שלהם? מרץ. הפוך.
אני רוצה לדבר על מרץ.
אבל מרץ לא שיתפה את הערבים ברשימה, על מה אתה מדבר?
זה מה שאני, לא, אני דיברתי את זה בלאג.
בלאג, הבנתי.
כאילו שמשתפים.
כן.
עכשיו, מה מתגלה? הבלוף הגדול של מרץ ושל השמאל.
נכון.
כך תראה דוגמה, איסאו פרץ.
נכון.
היחידי מכל החברים של מרץ, הוא מביא הכי הרבה קולות.
מה זה משנה כמה מביא? אני מדבר איתך...
זה משנה? מה זה משנה?
לא, אני אסביר לך למה. כי אני חושב שיש עניין סימבולי. עניין סימבולי.
רגע, נשמע, תקשיב רגע.
כן.
כך את אהוד ברק, יאיר גולן וסתיו שפיר.
כן.
שלושתם ביחד. בקושי הביאו מנדט אחד. בקושי.
למה בקושי הביאו מנדט אחד?
היה להם, כמה היה להם לפני שהם עשו את השיתוף? היה ארבעה. כמה נהיה עכשיו? חמישה.
נו.
זה מה שהביא אהוד ברק, יאיר גולן.
סתיו שפיר גם נדחקה מחוץ לרשימה, למקום ריאלי.
סתיו שפיר, אני חושב שזה קצת מגיע לה, כי היא מזכירה לי את אורן חזן.
אוקיי. ומה היא מזכירה לך את אורן חזן?
הם צועקים ועושים הרבה רעש.
היא היחידה שצועקת, לא נגיד לך מה, אורן חזן.
לא, אני מתאבר.
אורן חזן הוא שם בבית משפט.
לא שאלת אותי על אחרים, שאלת אותי עליה.
אז למה היא מזכירה לך את אורן חזן? השפה שלה נמוכה?
בהתנהלות שלה.
כן.
בהתנהלות שלה.
טוב.
כל הזמן באה לכנסת, באה עם ניירות, מתחילה לצעוק, 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 לצעוק. מה מגדירים אותה? לוחמת. שאורן חזן עושה את הרעש הזה, מגדירים אותו בצורה אחרת.
טוב, רק בעיניך הרעש הזה הוא אותו רעש.
בדיוק, אז היא קיבלה את המכה שלה, עובדה שהליכוד זה רק את אורן חזן, ועובדה שמרץ זרקו אותה.
אוקיי.
עכשיו אני, מה שכואב לי זה על פרץ, כי אני חושב שהוא, אני לא מסכים כמעט עם הדעות שלו בכלל, אבל אתה רואה שהוא איש אמיתי, שכל מה שהוא אומר, הוא מתכוון. אני חושב יש לה זמן להתעשת, להחליף אותו ביאיר גולן. כי לא ייתכן שמפלגה שמתיימרת לשוויון ופלורליזם וחברתי, לא יהיה אחד כמו פרש ברשימה. לא ייתכן דבר כזה.
אני חושב... אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל אני רוצה לדבר על יאיר גולן, אני חושב שיאיר גולן הוא דוגמה לסוג החברי כנסת שאנחנו מעוניינים שיהיו בפרלמנט.
אנשים, אבל הוא לא תורם כלום, שנייה,
הוא לא יכול היה לתרום כלום, משום שהוא נבחר בכנסת קיקיונית, מהרגע שהוא שבעה ועד שסיימה את דרכה, עברו חודשים בודדים. לכן אי אפשר לשפוט את העשייה שלו. מה שכן אפשר לומר, שמדובר באדם...
תשמע,
רפי, אפשר להסתכל על דברים בכמה אופנים, אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים שהנבחרי ציבור שלנו יהיו רק כוכבים במרכאות, רק האלה שעוברים מסך, שיש להם סטאר קוולטי, שהם יכולים לסחוף ציבורים, ואני אומר לך, ורגע, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבפרלמנט שלנו, אנחנו האזרחים צריכים לשאוף, שיהיו שם אנשים בעלי שיעור קומה, אנשים שיש בהם גם תוכן, ולא רק יכולת שיווק. ולכן אני אומר באופן, בלי להתייחס רק לעמדות, אני חושב שאדם כמו יאיר גולן, שעשה קריירה צבאית מפוארת, ושאנחנו רואים שיש לו עמדה, רגע, שיש לו עמדה ויש בו תוכן, תראה רפי, אפשר לבוז לכולם, ולזלזל בכולם, ואפשר לזלזל בכולם, אבל אני אומר לך שאנשים, ניר ברקת, אני נותן דוגמה בכוונה ממקומות אחרים בכנסת. אתה יודע, יצא לי כמה פעמים, הגשתי פה עם פרופסור אריה אלדד, במקום בן כספית, איש ימין, היה מנהיג ימין, אתה יכול להתווכח עם העמדות שלו, אתה יכול להתווכח ויכוח עמוק עם תפיסת העולם שלו, אבל אתה אומר לעצמך, כאלה הייתי רוצה שיהיו המחוקקים שלי. אנשים בעלי שיעור קומה, בעלי ידע, בעלי תרבות, בעלי סגנון. ולכן אני לא הייתי ממהר לזרוק את יאיר גולן. אבל, ולכן...
לא הכוונה לזרוק, גיא. הכוונה להוריד אותו לרשימה.
בסדר.
לא יקרה כלום.
לא יקרה שום דבר, אבל רק... לכן אני בא ואומר שיאיר גולן, מבחינת הפרופיל שלו, הוא מהחבר כנסת שאנחנו צריכים לסמוך שהאנשים האלה מגיעים לפרלמנט. בסך הכל, יש פנסיה יפה מאוד כשאתה אלוף בצהל, בצהל, והאנשים האלה אחרי 30-40 שנה בשירות המדינה, יש כאלה שהיו אומרים, עכשיו אנחנו רוצים לעשות לביתנו, רוצים לטייל בעולם, רוצים לעשות הרבה כסף, רוצים ליהנות מהחיים הנוחים.
כמו שהממד החמישי עשה לעצמו לביתו,
ולכן... ולכן, כשמגיע אחד כמו יאיר גולן, ורגע אחרי שהוא פושט את המדים, הוא הולך לקריירה תובענית ציבורית, אנחנו צריכים, לדעתי הציבור, להגיד תודה וכל הכבוד. עכשיו לעניין הערבים, אני מסכים איתך.
אין לי מילה אחת.
לא, רפי, אני לא מצליח לנהל איתך שוב שיחה. עכשיו לעניין הערבים, אז אני אומר לך, אני חושב שהעובדה שהמפלגה הציונית השמאלית היחידה, מעיזה לבוא לבוחר ולקבל את אמונו, מבלי שיש ולו נציג ערבי אחד ברשימה, וודאי שאיסאווי פריג' הוא ראוי ביותר, היא כשלעצמה מעוררת הרבה מאוד שאלות ותמיות. אני מסכים איתך. אני חושב אני לא יודע איזה פרצוף יש להם בכלל לבוא לציבור ולדבר על דו-קיום, על שתי מדינות, על אחווה יהודית ערבית. אני לא מצליח להבין.
הם לא יקבלו חמישה מנדטים, לא יקבלו.
טוב.
רק יש לי משפט אחד להגיד לך,
כן.
ולדבר עליו בעזרת השם שבוע הבא,
בבקשה.
שעכשיו במדינת ישראל קמה רשות רביעית, הרשות של הפקידים בשיתוף פעולה עם התקשורת.
רפי.
אתה איתי, גיא?
אני מנסה להבין מה זה...
לא, הרשות, עכשיו קמה רשות רביעית, יש שלושה רשויות, בחוקק...
שלוש, רשויות.
תודה על התיקון.
בבקשה.
תודה על התיקון.
אני שמח, לא, אני אומר לך...
היה פעם תוכנית אצלכם, רגע של עברית, נכונה.
כן, לא, בוא אני אגיד לך.
הורידו אותה, הורידו אותה, כנראה שלא היה לה רייטינג.
אבל לי יש, עכשיו אני שכחתי, אבל יש לי כמה במסנג'ר, יש לי לפחות שני עוקבים נאמנים, שכמעט כל תוכנית מעמידים אותי על טעויותיי בעברית, ואני, לא רק שאני לא נעלב מזה, אני מודה להם. למשל, בתוכנית האחרונה הם תקנו אותי, כי אמרתי כמה פעמים להעיז, ואמרו לי, לא אומרים להעיז, אומרים להעז. ואמרתי, בפעם הבאה אני לא אקשל בזה, אני אגיד להעז.
לפעמים אתה אומר מנדטים, ולא אומרים מנדטים, אומרים מושבים.
הבנתי. אתה רואה רפי יופי. אז לא, אני מרשה לך לתקן אותי, זה חשוב. נצא לפרסומת, רבותיי. כן, עם מי אנחנו?
שלום, עם הדרה, בת ים.
שלום, הדרה.
כן. קודם כל, הערה לתאגיד השידור.
כן.
שאני מאוד אוהבת את הערוץ הראשון, ואני מקשיבה גם לרדיו של כאן. שאסור לסגור את זה. עכשיו, אני רציתי להסביר. לא, לא, אני רציתי לדבר על להסביר למה התכוון למשורר אחמד טיבי.
אני הבנתי לגמרי למה הוא התכוון.
לא, אז בוא, אני יש תרגום בגוף הסרט.
בבקשה.
עכשיו, אחמד טיבי מנסה להשפיע על דעת הקהל. עכשיו, כולם ראו את זה. הוא מנסה ליצור מצג שווא כאילו כחול לבן הם ימין. זה כל הסיפור. כחול לבן זה לא ימין, כחול לבן זה שמאל. ובגלל זה גם יועז הנדל שתק ולא הגיב.
תראי, אז אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. תראי, קודם כל אפשר להתווכח מי שמאל ומי ימין. האם אפשר באמת לכנות שמאל מפלגה שבמקום הרביעי שלה מוצב בוגי יעלון ושכותב חוק הלאום האוזר הוא אחד מבחיריה נדמה לי גם בסירייה הראשונה ויועז הנדל יש לכן קודם כל ניתן לטעון שכחול לבן היא בעצם מפלגת ימין או מרכז ימין או כפי שאמנון אברמוביץ' חברי קינה אותה אתמול ליכוד ב' בכתבי האישום אבל ככה אני חושב
אז הנה אתם שוב עושים את זה
אבל ככה אני חושב אני חושב שזאת מפלגת ימין
בגלל שלושה חברי כנסת
לא בגלל
הם ממש לא ימין
לא בגלל שלושה חברי כנסת בגלל הבולטות והמרכזיות של שלושת חברי כנסת. תראי, יאיר לפיד...
זה עדיין מצג שווא. זה לא... עדיין מצג שווא.
תראי, יאיר לפיד, למשל, זה אדם שאני עבדתי איתו הרבה שנים, ואני איתו בסוג של קשר מאז, אבל יאיר לפיד, אי אפשר לשכוח איך הוא קינה את הזועביז במרכאות, ויותר מהכל מלמד את העובדה...
הוא היה בממשלה, לא?
ויותר מכל מלמד את העובדה. אני אומר שוב, תראי, לגבי האיחוד בין מפלגת העבודה לבין מרץ, אתה אומר, פה היו אילוצים פוליטיים מאוד מאוד קשים, והיו פה באמת ויתורים שנכפו על בעצם שלוש מפלגות שבעצם נאלצו להתאחד רגע, וסך המנדטים שלהם הוא מאוד מאוד נמוך. ולכן את אומרת שברור שבעולם אוטופי, אילו היית יושבת עם ניצן הורוביץ ותמר זנדברג ואילן גילאון ויתר אנשי מרץ,
הם היו אומרים לך... כל אלה שאמרת הם אנשים נפלאים,
הם היו אומרים לך...
אבל הם עדיין...
הם היו אומרים, הם היו אומרים לך שחשוב מאוד מאוד וצריך שיהיה חבר כנסת ערבי ברשימה. אבל אני אומר לך שבכחול לבן, כשאנחנו כבר מדברים על רשימה שיש לה עשרות חברי כנסת בפוטנציה, כלומר, לא בפוטנציה אלא הלכה למעשה, ואתה אומר לעצמך, ב-50 המקומות הראשונים אין מועמד ערבי ראוי, ואתה שואל את עצמך, ואתה מבין שהרשימה הזאת, הרי בכוונת מכוון, מדירה את הערבים מתחומה, משום שהיא רוצה להיות מפלגת מרכז ימין, ולקרוץ למרכז ימין, שהוא רוב הציבור בישראל. זאת הרשימה. הרשימה של כחול לבן, כמו שאמנון קינה אותה אתמול, היא ליכוד ב' בלי כתבי האישום. הרי אין שוני מהותי בין בוגי יעלון לבין גדעון סער וגלעד ארדן. ברור שאין.
לא, זה מצג שווא שהתקשורת מנסה ליצור.
בסדר גמור. אפשר גם לחשוב אחרת ממנו.
אוקיי.
זהו, סיימת.
תודה רבה, כל טוב.
טוב, השארת אותי עם דקה ו-17 שניות, אז מה נעשה עכשיו?
אוי, אז בואו נדבר. למה אתה קורא לראש הממשלה נאשם? הוא לא חשוד עדיין?
לא, לא, לא. אז אני מודיע לך, קודם כל, בלבלת כל כך הרבה מונחים, ונשאר לי פתאום מעט זמן, תראי איזה טלטלה עברתי, מי פתאום המון זמן, אז בוא אני אגיד לך ככה, קודם כל, אדם, 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 בטח, בטח, אז אני אומר לך ככה, קודם כל, אדם הוא חף מפשע עד שהוכחה אשמתו, אבל מהרגע שהיועץ המשפטי הודיע, והגיש ליושב ראש הכנסת את כתב האישום, ראש הממשלה שלנו הוא נאשם בפלילים. כתב האישום לא הוגש לבית המשפט, משום שיש עכשיו הליך לגבי החסינות. הוא נאשם בפלילים, זה לא אני קראתי לו. זאת מדינת ישראל היא שהחליטה להאשים אותו, או כפי שמופיע בכתב האישום, שהוגש נגדו ונמסר לכנסת, מדינת ישראל נגד בנימין בן בן ציון נתניהו. אני יודע שקשה לך לשמוע, ותתפלאי, קשה לי גם להשמיע את זה. קשה לי להשמיע את זה, מאוד קשה לי להשמיע. ואני מעולם ולא העליתי על דעתי שאני אצטרך להגיד את זה. מדינת ישראל מאשימה את ראש ממשלתה בפלילים, בשחיתות אישית חמורה. אבל זה המצב, רבותיי. אהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת להשתמע.
אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
חזרנו, שעה שנייה, שר פלסנר עורך, עידו כהן על השידור, אמג'ד בדר, רדיו צפון 104.5, עמיתי דואק בדיגיטל, נט היער, רשתות חברתיות, 1-900-722-103, הטלפון שלנו 054-70-103-70, הוואטסאפ, שידור חי בפייסבוק, עם הכותרת הפוליטית של השעות האחרונות, סמוטריץ' עם בנט ושקד, הכותרות בבוקר אמרו שסמוטריץ' ילך עם בן גביר ופרץ, אבל השינוי כאמור של השעות האחרונות, סמוטריץ' הולך דווקא עם שקד ובנט. עם מי אנחנו מתחילים?
עם גיא.
מאיפה?
אלן.
אלן?
שמי גיא, מבאר שבע.
כן.
מה שומך?
בסדר גמור, בבקשה.
רציתי לדבר על נושא האכיפה הבררנית שמתבצעת אצלנו היום במדינה, במיוחד בהקשר של נתניהו כמובן.
כן.
נגיד, יש לנו היום כמה שחקנים מרכזיים, כמו בני גנץ, כמו גבי אשכנזי, כמו יאיר לפיד, שאנחנו רואים איך במקרים הרבה יותר חמורים שבהם נלקח כסף מידי הציבור, בעצם לכיס של אותם אנשים, לא נפתחת לחקירה.
כן, יאיר לפיד לקח כסף מהציבור ולא נפתחה חקירה?
ביאיר לפיד, במקרה שלו, 3.2 מיליון שקל שהם הועברו מהציבור לידיעות אחרונות ללא מכרז.
סליחה, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
בוא נזכיר לך.
בבקשה.
שרי יש עתיד העבירו 3.2 מיליון שקל לידיעות אחרונות.
מה הכוונה? איך הם העבירו? לצורך מה?
לפרסום בתוכן שיווקי. תוכן שיווקי, זאת אומרת שהם לא קנו מודעות, הם לא קנו עמודים שאתה יכול לספור אותם, להגיד אם הם קנו כאן עמוד לצורך פרסום של אירוע של המדינה.
גיא, בוא נעשה סדר. רוצה להסביר לך. תראה, במדינה דמוקרטית, יש רשויות אכיפה, הן מאוד מאוד מגוונות במדינת ישראל. יש מאוד מגוונות. יש את המשטרה, ויש רשות לאיסור הלבנת הון, ויש רשות המיסים, ויש גם מבקר המדינה שהוא בודק גופים ציבוריים, ואם מבקר המדינה עולה על חשד לביצוע עבירה פלילית, זה מנותב ליועץ המשפטי לממשלה ומשם למשטרה. יש שורה של זה. עכשיו תראה, תוכן שיווקי זה תוכן, משרדי ממשלה ולא רק משרדי ממשלה, חברות, גופים, משתמשים בתוכן שיווקי. זה שמשרדי ממשלה העבירו תוכן תשלומים לידיעות אחרונות, ודאי, ידיעות אחרונות הוא היה ועודנו כלי תקשורת מאוד מרכזי במדינת ישראל, ולכן משרדי ממשלה שונים, אני מתאר לעצמי מימין ומשמאל, מקדימה ומאחורה, משלמים לידיעות אחרונות עבור תוכן שיווקי, זה לא פטנט של יאיר לפיד, לטעון טענה כאילו...
אבל לא, אתה לוקח כרגע, עצרת אותי בתחילת המשפט.
לא, אבל אני לא מבין מה אתה...
כי אני אסביר לך, אתה
עצרת
אותי פה שפט חלק,
כן.
מה אתם אומרים הרי בכל חקירות נתניהו? כן. אם זה היה עכשיו סיגר אחד שנתנו לו, אז לא היה כלום.
ברור.
אם זה הייתה בקשה אחת להסיר איזה כתבה או להזיז איזה משהו, אז לא היה כלום.
לא נכון, זה לא נאמר.
אבל בגלל שיש כאן צבר של מקרים, ואז יש כאן איזושהי שיטה, ויש כאן איזושהי התכנות.
מי אומר את זה? מי אומר את זה? מי אומר את הדברים האלה שאתה מגבב עכשיו?
היועמש, היועמש בכתב אישום שלו.
כן, ככה הוא כתב היועמש. אם זה היה סיגר אחד, הוא היה עוזב.
קו הספקה רציף, של, על זה הוא דיבר בתיק 1000, הוא כתב את המילים המדויקות.
נכון, קו הספקה רציף, באופן שנים, ברור. יש, תראה, לכן, תראה,
אילו היה... בתיק 4000 הוא דיבר על זה שמאלוביץ' היה כאן בקשות...
חוזרות ונשנות, נכון.
יפה, אז העניין זה שאם זה היה חד פעמי, אז לא הייתה כאן שום
רגע, שנייה, נכון? שנייה, שנייה, גיא, תראה, אל תגחך את הסיטואציה. אם ראש למה? הממשלה היה נפגש, רגע, אם ראש הממשלה היה נפגש עם חבר שלו, ואין חולק שמדובר בחבר שלו, אתה יודע, איזה סוג חברות, בוא נגיד שהם לא הולכו, הם לא נלחמו ביחד בסיירת מטכ"ל, והם לא גדלו ביחד בירושלים. זאת חברות מאוחרת ומבוגרת, של שני אנשים בפוזיציות מאוד מאוד חזקות. אבל אני, לצורך השיחה איתך, אני מוכן לקרוא לזה חברות. חברות, זאת סוג של חברות. חברות. עכשיו, אם היה בנסיבות האלה, היה מתארח ראש הממשלה בביתו של מילצ'ן, הוא הפוך, וארנול מילצ'ן היה מביא בקבוק קוניאק יקר, והיה מוזג לשולחן, או לחילופין באותו מעמד, היה נותן לראש הממשלה סיגר, אגם שכל סיגר, אגם שכל סיגר, אגם שכל סיגר עולה 100 דולר. לגבי ארגז אני כבר לא בטוח, אני מסביר לך, אני לא יודע, אני לא יודע, גיא, אני לא יודע, אני רוצה להסביר לך, תראה, אני לא יודע מה הרקע הכספי שלך, אני לא יודע מה הרקע הכספי שלך, ומה הרקע החברתי שלך, אבל אני יכול להעיד על עצמי, לי יש, במהלך השנים, יש לי כמה חברים שהצליחו לא רע בחיים, לא מיליארדר, מני חברים מיליארדרים. הנה למשל אייל ברקוביץ, זה חבר מפורסם שלי, אני הכרתי אותו כשהוא היה נער חסר קול, והוא עם השנים הצליח מאוד בחיים, עשה הרבה כסף גם בתקשורת, גם בכדורגל. הוא אדם, הוא לא מיליארדר, הוא לא מיליונר כבד, אבל הוא בהחלט אדם עם הרבה כסף, בהשוואה אליי ונגיד לאנשים אחרים. אני לא זוכר מתי החבר הטוב שלי, אתה אומר ארגז, ארגז של סיגרים לפי כתב האישום הוא 3,000 שקל. אני תמיד מספר בבדיחות הדעת שאייל, שהוא חברי הטוב, הגיע במיוחד מאנגליה, אז הוא היה הכוכב הגדול, אחד הכוכבים הגדולים של הכדורגל האנגלי. שם מקבלים משכורת פעם בשבוע. אז בכלל אתה מרגיש מיליונר, כל רגע אתה מקבל צ'ק. אז הוא הביא לי לחתונה, את הצ'ק הכי גדול שקיבלתי בחתונה, והוא נתן לי 2,000 שקל. אז אני לא יודע למה בעיניך זה קל ערך, שראש הממשלה מקבל באופן קבוע ארגזים של סיגרים, שכל ארגז על פי כתב האישום הוא למעלה מ-3,000 שקל. אתה קיבלת פעם מאיזשהו חבר שלך 3,000 שקל מתנה סתם ככה? אני שואל אותך.
אני ב-17 לפברואר, אתה נוסע לסוף שבוע יום הולדת 60 של חבר שלי, שהוא עורך דין, שהוא מזמין בערך 35 זוגות. אבל בסדר, זה לא רלוונטי כרגע. אני מכיר את מישהו שהוא חבר של מוריס קאן, שעובד אצל מוריס קאן, ומה שהוא מקבל אני לא אגיד. אבל לא משנה, זה לא רלוונטי כרגע, בסדר? לא רלוונטי. אני כרגע אומר לך משהו אחר. אנחנו מדברים כרגע שיש כאן הצטברות. וההצטברות אתה הצרת אותי במקרה הראשון. המקרה הראשון זה 3.2 מיליון שקל שהעבירו ללא מכרז לידיעות אחרונות על תוכן שיווקי. הדבר השני שהיה כאן זה בעצם...
וזה נכתב אצל מבקר המדינה.
נכון.
רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך.
אבל רגע, תקשיב, יש לך תוכנית יומיומית.
נו, דבר.
אנחנו בינתיים מדברים כבר עכשיו 9 דקות 38, מתוכם 6.5 אתה.
דבר.
אז אפשר להגיד מכמה מילים, אני אשמח. הדבר השני שיש שהיה עם יש עתיד, זה שחברי יש עתיד, רובם, תמכו בחוק ישראל היום. הדבר השלישי...
רגע, אסור לך... רגע, שנייה, יש לי לך שאלה. רגע, שנייה.
אבל יותר שלי, תן לי להשליט את
הסיום, ואז תשאל
אותי מה שאתה רוצה.
לא, 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 אני אגיד לך מה. יש לי אחריות, אני אגיד לך, יש לי אחריות גדולה.
ואחריות
היא, אחריות היא, אחריות היא, אחריות היא, שבמקומות שאני יודע ממש את הנושא, אני לא יכול שחלילה המאזין יתרשם, המאזין הרגיל, יתרשם מהגיבוב של הדברים שלך, כאילו שהם אמת. אני רוצה להסביר. חשוב מאוד להדגיש את הדברים האלה.
בוא ניכנס, שמחה. כן, אני מקשיב.
מה היה המשפט האחרון שלך, רק תזכיר לי?
אמרתי שרוב חברי יש עתיד תמכו בחוק ישראל
כן.
היום.
מותר לך לתמוך בחוק ישראל היום. זה בסדר
לא
גמור. זה בסדר
לא
גמור.
לא אמרתי שלא. כמו הסיגר הבודד.
הטענה היא...
כמו הסיגר הבודד.
רגע, אני אגיד לך יותר מזה. גם כן. זה בסדר מבחינת חבר כנסת, שהוא כן. אומר לעצמו, אני אתמוך באיזשהו חוק, ואני יכול מאוד להיות, שבוא נגיד... זה לא, לא יעשה לי רע בידיעות אחרונות. זה גם בסדר. מה לא בסדר? שיש עסקה. שיש עסקה, okay. אתה מבין?
Okay, שבין,
שאומרים דבר תמורת דבר. דבר. שראש שבנוני מוזס...
לא שמעתי את ההקלטה הזאת.
לא שמעת את ההקלטה. אני אגיד לך, לצערי הרב, מי ששידר אותה...
שבנוני מוזס אתה מדבר.
כן, אז אני אומר לך...
שמעתי שם שהוא אמר לו לא, כן.
כאן הבעיה, שאתה בא ואומר, זה תמורת זה. חוץ מזה הכל בסדר. אפשר לתמוך בחוק.
יש מישהו שאומר, זה תמורת זה?
בטח. אני אגיד
איפה?
לך, בטח, אני אסביר לך מי
איפה,
אומר,
איפה,
אני אסביר לך, כן. שני עדי המדינה,
אוקיי.
כל אחד לחוד, ושני ביחד.
זה זה שישר עם
הפשפשים,
כן, והביאו אותה כן, בחורה בסתר,
כן,
או ש...
כן, זה מספר כן. שזה תמורת זה. אלה כן. הם משפרים, עכשיו אני אגיד לך מה, עדי מדינה...
רגע, שאלה, הם היו עדים בפגישה שבה הדברים האלה סוכמו?
ודאי. אני כן? אסביר, ודאי, משום שכשניר חפץ, עד המדינה, מספר שהגברת נתניהו באה אליו ואמרה לו, אנחנו מאוכזבים ממה שקורה בוואלה, תלך לפילבר, למומו, ותגיד לו להפסיק את העזרה לשאול אלוביץ', וניר חפץ מספר, ואכן הלכתי למומו פילבר, ואמרתי לו, תפסיק את העזרה לשאול אלוביץ', ושני העדים בחדרים נפרדים מספרים את אותו סיפור, אז אנחנו מבינים שהיו, כנראה, הם מדברים על שלוש פגישות, שבהם הוא עבר מסר ממשפחת נתניהו להמוציא לפועל מומו פילבר במשרד התקשורת, לעזור כתוצאה מהאכזבה.
יש הקרטה, יש עדות של השיחה הזאת.
טוב, יאללה. אני אגיד לך, גיא, אני אגיד לך מה.
אבל רגע, עד עכשיו, אתה שם לב שעד עכשיו לא נתת לי להשיג את הטיעון על הבן אדם הראשון.
ככה זה, גיא, ככה זה. פעם הבאה אל תתלפן אם אתה מאוכזב, אני מתנצל. אבל אנחנו חייבים להתקדם בתוכנית. תודה. כן.
שלום, גיא.
שלום.
מואל מבאר שבע.
סליחה, אני לא מצליח לשמוע את השם הפרטי. הלו?
שמואל מבאר שבע.
שמואל, כן, שמואל.
כן, אני רציתי, אני בעצמי, אם אני כל החיים שלי חובש כיפה.
יופי.
ואני לא מבין איך כל החברי כנסת, חובשי הכיפות, אני התבעתי בנט פעמיים. וכל חובשי הכיפות ממשיכים, אף אחד לא מאיר על שבן אדם שיש לו כל כך הרבה עבירות וכתבי אישום, אומרו לו קום, לך הביתה, ילחם על חפותך, אחר כך תחזור. ביבי עמד מולי ומול כל עם ישראל, ואמר כן, קיבלתי מתנות, זה מותר.
נכון.
וזה לא מותר.
לא, זה, רגע שמואל, זה בסדר שהוא חושב שזה מותר. הוא חושב שזה מותר, רגע, הוא חושב שזה מותר, והיועץ המשפטי לממשלה שמע את הטיעונים שלו, וקבע שזה אסור, וראש הממשלה, אני מצדיק אותך, ראש הממשלה אומר כל הזמן שרודפים אותו, ואתה יודע, ושהידיים שעוסקות בעניינו אינן נקיות, ולכן מפלטו של ראש הממשלה צריך להיות, הוא צריך, לדעתי, הוא צריך להילחם. כדי שמשפטו ייפתח מוקדם ככל האפשר, כדי שהוא יצליח להוכיח שהוא חף מפשע ותפלו עליו אשמות שווא. אדם עם כזה רקורד ציבורי, עם תרומה ארוכת שנים למדינה, תוך סיכון חייו ביותו לוחם, וכיוצא בת, נכון?
ובסוף הוא מחרבן את הכל.
רגע, אז עכשיו ניתנת לך האפשרות להילחם על חפותך, ובהנחה שיש שופטים בירושלים, כמו שכולנו מאמינים, ויש שתי ערכאות, אם חלילה לא ילך בערכאה הראשונה, יש ערכאה השנייה, צא לדרך, תילחם על חפותך. הנה, אוטוטו אני מעריך, יאשרו לו אפילו את התרומה מחבריו, אפילו ההליך המשפטי לא יעלה לו כסף, הוא כבר קיבל אישור לקבלת הלוואה, אבל הנה נכנס בדלת האחורית, ומבקר המדינה אנגלמן יחזיר את זה לוועדת היתרים, אני מתאר לעצמי שעכשיו הוועדה המחודשת במרכאות תאשר את, את התרומה ויצא לדרך. ואז מה אנחנו רואים? שלא רק שהוא לא מעוניין להילחם על חפותו, אלא הוא מבקש חסינות, ואחרי שהוא מבקש חסינות, אז אומרים, אוקיי.
תחת שלו.
אבל רגע, אתה רוצה חסינות, אתה רוצה חסינות, בסדר, את החסינות ביקשת, כדי לקבל את החסינות, צריכים לכנס את ועדת הכנסת, אז עכשיו גם לא רוצים שהוועדה תתכנס, או הרכב הוועדה לא מוצא חן.
ועכשיו הוא מתנגד.
כן.
הוא ביקש ועדה, ועכשיו הוא מתנגד, ועכשיו משהו עושים לאדלשטיין, עוד בעבוי, הוא לא ישן בלילות, הם קוראים לו את הצורה שמה.
לא, אבל אני שואל אותך, אני שואל אותך בכל זאת, כי אתה פתחת בדברים מאוד מאוד ערכיים, אז אני שואל אותך, בתור מצביע ימין, אני מבין, אני מבין, אני מתאר לעצמי את העמדות המדיניות שלך, זה דבר ש...
כן, אני ימין ימין, אני נגד שני מדינות, הוא לא פינה את חן אל אחמר, הוא פינה לנו את עמונה.
כן, אבל אני שואל אותך בהיבט הערכי.
הוא אמר שני מדינות לשני עמים.
כן, אבל אני שואל אותך.
איך הוא פלט את השטות הזאת?
אבל אני שואל אותך, עזוב רגע אותו, אני שואל אותך עכשיו, אתה אומר שהצבעת לנפתלי בנט, ואני שואל אותך...
אני כל החיים שלי הייתי ליכודניק, עד שהבנתי לפני 3 שעות שבלפור מנהל את המדינה, ולא ליכוד, אין יותר ליכוד, זה ביבי, מצביעים לביבי, ביבי ביבי לשמור על הישבן, וכאילו שהוא מייצג את הנתקעים ואת המסכנים, מיליונר, מולטי מיליונר, מעניינים לו את ה... כמו שעות מקריאת
לא, לא הייתי אומר שהוא מולטי, אבל תשמע, אני רוצה לשאול אותך אבל בעניין אחר, דווקא מהנקודה הערכית שאתה הגעת לתוכנית הזאת, שואל אותך לגבי נפתלי בנט, או בכלל יתר חברי הבית, איך אתה מסביר את העובדה, תן לך דוגמה, גדעון סער, שכאילו מבקש או ביקש להציב אלטרנטיבה, שמצד אחד הוא מבקש אלטרנטיבה, אבל מן הצד אחר הוא לא בא ואומר, אני חושב שתנועת הליכוד לא יכולה להרשות לעצמה שבראשה יעמוד נאשם בפלילים, אלא יותר...
הוא לא יכול להגיד את זה, גיא, אם הוא יגיד את זה...
אבל למה נפתלי בנט לא אומר את זה? למה נפתלי בנט לא בא ואומר, אנחנו לא נתמוך בחסינות?
כי אנחנו בימין, בכל זאת, חמים את ביבי עוד פעם ועוד פעם, כי אנחנו דואגים כאילו לארץ ישראל השנייה ולשטחים, וזה לא נכון.
רגע, אני לא מצליח להבין. אם לא יהיה ביבי, אם לא יהיה ביבי, נגיד... גדעון סער, או יולי אדלשטיין, או ישראל כץ, הקריזמטי, אלה ימסרו את ארץ ישראל?
יש מחליפים לביבי.
נו, אז למה אתה לא מאוכזב מכל חברי הכנסת, שאף אחד לא מסוגל, ולו אחד, להשמיע אמירה ערכית?
אז אני אמרתי לך בפתיחה שאני מאוכזב מהאימפוטנציות שלהם, איך ששאלו פעם את סמוטריץ' ליברמן וליבסקין, לפני חודשיים, אמרו לו, אבל תשמע, סמוטריץ', אז הוא אמר, אמרו לו איך זה שחשדות וזה, אז הוא אומר לעת הזאת אין לנו ברירה, וזה ככה כל הימנים, אין לנו ברירה, אפילו בבית כנסת שלי אומרים אני מעדיף את ביבי, שקרן גנב, אבל מה שישמור על ארץ ישראל, ככה אנחנו הימנים.
כן,
והפעם אני מתלבט מאוד מאוד אם לתת, להמשיך לתת לימין, אבל שאני פשוט לא יכול לעשות את זה.
אוקיי, בסדר גמור, תודה. אתה יכול להצביע תמיד לליכוד ב', אתה יודע, לכחול לבן.
לא, אני עדיין לא יכול.
כן, הם שמאלנים מדי.
למרות את האוזנר והנדל ואלה שאני כל כך אוהב אותם.
בוגי.
באמת. ואת זה שהם לא שם בליכוד בגלל שהם תפסו את צלם הלבשה תחתונה, מצלם את הערבה של הפקידות, ובמקום להעיף אותו, עוד משתמשים איתו בבלפור. ובלפור מנהל את המדינה, לא ביבי. ומצביעים, כל מי שמצביע הוא מצביע ביבי, לא מצביע לליכוד.
טוב, תודה.
כל טוב.
ביי. כן, מי איתנו? שלום.
הלו.
שלום.
שלום, מדבר מוקי מפתח תקווה.
כן, מוקי.
אני כל שבועיים בערך נוסע לדרום, יש לי בן שמה שגר שמה באחד היישובים.
איפה?
בנווה.
אוקיי.
ואז אז אני גם עוצר בסדרות, אני עושה קניות שם, וכולי, אז יש דברים שקצת יותר יקרים מפה, קצת פחות יקרים מפה, ויותר זולים מפה.
אוקיי.
אבל כשאני עוצר בתחנת דלק של פס,
כן.
הדלק הוא ממש יותר יקר מפה, מכל המדינה. במקום 6.14, זה עולה 6.35, ל-95. ואני חושב שזה בושה, כנראה יש עוד הרבה דברים ככה שמנצלים את האנשים, זה התחנה האחרונה, זה 25 קילומטר לפני הגבול עם עזה, והם מנצלים את זה לתושבים משם. אני חושב שזה ממש בושה.
תראה, אני אגיד לך מה, אני לא מצוי במחירי הדלק, אבל מה שאני יכול לומר לך, שאני ראיתי, לדעתי לפני שבועיים, אייטם בתוכנית חיסכון אצלנו של קרן מרציאנו, ושם אימתו את רמי לוי והראו את הפערים הגדולים, לפעמים פערים של עשרות אחוזים, בין מצרכים בפריפריה, דיברו ביישובי הדרום, לבין המחירים שלהם במרכז הארץ, והרי השכל הישר אומר שהאוכלוסייה במרכז הארץ היא קרוב ודאי אוכלוסייה עשירה יותר, מבוססת יותר, ולכן ניתן להניח שהמחירים יהיו יותר יקרים במרכז הארץ, הסחירויות יותר, ההוצאות של ההוצאות, אני מתאר לעצמי, של למשל, שאנחנו מדברים על רמי לוי, כמה הסחירות שהוא משלם בעבור המרכזי קניות שלו במרכז הארץ, ודאי הסחירות הרבה יותר יקרה מהסחירות שהוא משלם בעבור מרכזים שלו ביישובי הפריפריה, ולכן לא היה הסבר מניח את הדעת לפערים במחירים, שדווקא בפריפריה המחירים יותר יקרים.
נכון, אז מה צריכים לעשות משהו, צריכים לקום, אני לא יודע מה. לא יודע.
זה מקומם. מוקי, תודה רבה, אנחנו נמשיך הלאה, תודה רבה. כן.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
גיא, מה שלומך?
בסדר גמור.
גילוי נאות, אנחנו בני אותה שכונה, אני מדי פעם רואה אותך, אבל לא מעז להטריד אותך אפילו.
למה?
כי לא נעים.
לא נעים, תרגיש נוח. עם מי אני מדבר רק?
אתה מדבר עם אבי.
אבי, כן אבי.
כן, אני רציתי לדבר איתך דווקא על קצת כדורגל.
כן.
זהו, אז יש ארבעה משחקים שנחרטו עמוק בזיכרוני. אני גדלתי, נולדתי בירושלים.
כן.
הייתי אוהד שרוף של הפועל ירושלים.
הפועל דווקא, כן.
הפועל דווקא, כן. ארבעה משחקים צרורים לי. אחד זה מכבי חיפה הפועל ירושלים באמצע שנות ה-60.
אוקיי.
שכל מי שתפסיד תרד ליגה. מכבי חיפה הובילו 1-0, הפסידו 3-1, ירדו ליגה. והמשחק השני שזכור לי מאוד, זה המשחק באיזל, שבו, ביציר שבו ישבתי, נהרגו 30 איש.
איזה משחק, סליחה?
המשחק באיזל, בין יובנטוס.
כן, אוקיי, אסון האיזל, כן.
זהו, הכרטיסים שלנו בכלל היו לשער של ליברפול, אבל מאחר ואנחנו קצת קהים, לא אפשרו לנו להיכנס לשם, העבירו אותנו לשער.
אבי, תסלח לי שאני מאיר, אתה יודע, זה לא תוכנית כל כך שמתאימה להעלאת זיכרונות, אלא יותר לשיחה, אז...
רציתי רק לספר לך...
לשתף אותי בזיכרונות, אז זה בדיוק מתאים דווקא כשאתה פוגשתי באקראי, בשכונה, והשיחה היא בינינו, אז תוכל ככה, אם תראה שאני פנוי, אתה יודע, אני יושב שם בבית קפה השכונתי וקורא עיתונים לא פעם, אז תרשה לעצמך לבוא ולשתף אותי בכל מיני זיכרונות פרטיים שלך, בסדר? חשבתי שאתה רוצה לומר משהו שגם יכול לעניין את יתר המאזינים, ולא רק את השכן שלך.
משפחת האחרון ברשותך.
כן, רגע, מי של דיין אז הוא הכוכב שלך, נכון? זה הכוכב של הפועל ירושלים שאני זוכר.
היה, נכון.
היה, כן. אז מה רצית לומר עוד?
היה לנו אבל כוכב יותר גדול, תיון מרילי, עבר אליכם.
נכון, 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 ואנחנו חווים לו, תשמע, קודם כל אחד מהמגינים השמאליים הטובים שאני זוכר, בעיקר את הרמה הנקייה שלו אליה, אני כל כך כל כך מתגעגע, אתה יודע, מתברר שזה דבר מאוד מאוד, ובכלל היה לו הרבה קלאס במשחק, פס, אינטליגנציה, הרמה מושלמת, ובעיקר השותפות באליפות הראשונה שלנו.
אמת ויציב. כן. אני אספר לך משהו בעניינו.
כן.
הוא היה שחקן נוער נפלא, אח שלו היה מגן שמאלי, פרש כדי שהוא יעלה.
טוב, אוקיי, תודה אבי.
יום טוב, ביי.
ביי. כן.
שלום.
שלום.
שלום, חיים מרצליה.
סליחה?
מי זה?
כן, אתה מדבר עם גיא, רק שאלתי מה השם.
סליחה, השם חיים מרצליה.
בבקשה, חיים.
תראה, כל הזמן מדברים על הנושא, המתנות של ביבי, כן. שעושים זה דבר כאילו קטן.
לא, חיים, 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 יש בעיה בקו. ננסה רגע. משפט אחרון.
עכשיו אתה שומע אותי?
אני כן.
בסדר עכשיו?
אני מקווה, כן.
כן, אוקיי, תראה, אני רוצה להפנות את הציבור למען...
לא, לא אליך, חיים. תודה רבה. פעם הבאה, להתכונן כראוי לשידור, קו טלפון רגיל, והשיחה לא תופרה. מי איתנו?
שלום.
שלום.
שלום, מדבר נועם מתל אביב.
נועם?
נועם מתל אביב.
כן.
אני רציתי לדבר היום על אהוד אולמרט קצת.
בבקשה.
בזמן האחרון אני רואה כל הזמן כתבות שהוא מופיע, והרענות שהוא מופיע בהן, במיוחד עכשיו גם הנושא שעלה עם ביבי, וכל הנושא של המשפטים בזה, ואני חושב בעצמי איך ראש ממשלה לשעבר, כמובן כבודו במקומו מונח, שורשה בשחיתות ולהדיח עד מעדות, יכול לבוא ולדבר בתור מומחה על נושאים כאלה, כל הזמן מראיינים אותו, ואף פעם לא מציינים אפילו את כל ההיסטוריה שלו.
רגע, אז תראה, אתה מתפרץ לזה פתוחה, כי אני לא יודע, אני מניח שאתה לא צפית, אבל... אני סיקרתי את המשפטים של אהוד אולמרט, והייתי בקשרי עבודה טובים מאוד איתו, איתו באופן אישי, שוחחתי איתו גם כשהוא היה בכלא, הוא מת לי את האמת על פן, ולכן נדהמתי כשמצאתי את עצמי לפני כמה שבועות בתוכנית בוקר, שבה הובא מר אהוד אולמרט בתור פרשן לענייני שחיתות, ומצאתי את עצמי יושב שם, מחכה לתורי, הוא פתח את האייטם, ומצאתי את עצמי, הרגשתי לא בנוח כפי שאתה מתאר, ולכן בפתח הדברים אני הדגשתי בדיוק את מה שאתה אומר, ואני רוצה לחדד, תראה, יש כל מיני אסכולות וכל מיני תפיסות עולם, ויש כאלה שאומרים שאדם שהורשע בביצוע עבירה פלילית צריך להדיר את עצמו מהשיח הציבורי בכלל. אני לא חושב כך. אני חושב שאהוד אולמרט הוא אדם חכם מאוד ומנוסה מאוד, והוא בהחלט יכול להביע את הדעה שלו. אני חשבתי שגם הטור שלו במעריב מתקבל על הדעת. חשבתי שיש מה לשמוע ממנו בעניינים מדיניים ובעניינים פוליטיים, אבל חשבתי שבכל מה שקשור לעניינים שנוגעים לשחיתות ציבורית, הוא צריך להדיר את עצמו מהשיח, ודאי לא יכול להטיף לאחרים, משום שהוא עצמו הורשע בעבירות שחיתות החמורות ביותר, וכמו שאמרת, לא רק בביצוע עבירת המקור, אלא בניסיון... ניסיון פלילי, כל הזמן באים בטענות על נתניהו, שהוא מנסה לחמוק מההליך הפלילי. אבל אהוד אולמרט, לא רק שהוא כל הזמן טוען שהוא לא חמק, והוא עמד לדין ומיד התפטר, אבל הוא הורשע בזה שהוא ניסה למנוע מהעדה המרכזית שיכולה הייתה להיות בתיק, מלעלות על דוכן העדים ולהעיד. הרי זאת עבירה נוספת שבה הורשע, ולכן אני, דעתי כדעתך, אני מתאר לעצמי שהוא, אני לא מתאר לעצמי, אני יודע שהוא כועס עליי כעס אדיר, וחושב שהשתבשה עליי דעתי, ואפילו הוא הספיק להגיד לי בשידור, שהשתן עלה לי לראש כתוצאה מזה שמכבי חיפה התחילה קצת לנצח. אבל אני דעתי בדיוק כדעתך, אני חושב שזה, אתה יודע, כל פעם שאני שומע אותו מתראיין, פעם אחרונה זה היה אצל אופירה וברקו לפני כמה ימים, אני ממש התפקעתי מצחוק, אני התפקעתי מצחוק בבית, אמרתי בוא הנה, יושב בן אדם שיצא מהכלא.
מה? אני עוד אדם נוסף שהצטרף פה לשיחה.
רגע, אני לא מצליח להבין איך זה קרה, איך זה קרה פתאום?
אנחנו שלנו ברכב כרגע, ואנחנו מאזינים לך ואנחנו אוהבים אותך מאוד גיא.
יופי, תודה, אני שמח.
אנחנו שנינו מאזינים לך בקשב, רק אני רוצה לציין, אהוד אולמרט התפטר עוד במהלך החקירות, ביבי עדיין נמצא עם שלושה תיקים.
רגע, 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 לא, אז גם בעניין הזה אני רוצה להגיד, תראו, צריך לזכור את הסיטואציה הפוליטית. אהוד אולמרט מציג את הדברים כאילו מתוך כבוד לרשויות האכיפה וכבוד לציבור הישראלי. הוא קיבל החלטה, הוא קיבל החלטה להתפטר מתפקידו כראש הממשלה. אני אגיד לכם מה אני זוכר, וישפוט הציבור.
רק המתנות של ביבי זה 700,000.
רגע, שנייה, 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 שנייה. אני אגיד לכם מה אני זוכר. אני זוכר החלטה, אגב, שנויה במחלוקת, מעוררת שאלות, צריכה לעורר דיון, גם היום, גם בדיעבד, אותה החלטה, במהלך החקירה להעיד בבית משפט עדות מוקדמת את מי שהיה עד תביעה מרכזי נגד אולמרט, משה מוריס טלנסקי. אבל מהרגע שהפרקליטות ביקשה את הבקשה וקיבלה את אישור בית המשפט, וטלנסקי עמד להעיד, ברגע הזה היו תזוזות פוליטיות. בעוד שהיום אנחנו מדברים על שתיקת הכבשים, שאין כמעט אף פוליטיקאי, כן, אין אף פוליטיקאי, חבר ממשלה או מסביבתו של ראש הממשלה שבא ואומר, רבותיי, עד כאן. אז היו את אהוד ברק וציפי לבני שאמרו לאולמרט, עד כאן, עד כאן. והיה ברור שאם אולמרט לא מתפטר, הממשלה שלו נופלת מיד. זה היה ברור לגמרי, ולכן כל ההצגה כאילו שההתפטרות שלו היא איזה מניעים אלטרואיסטיים.
אני מעולם לא שמעתי שאהוד אולמרט תקף את מערכת המשפט כמו שביבי מנסה לרסק אותה.
תשמע, אין דמיון, אחד אין דמיון, שניים, אני מזכיר, ובאמת אין דמיון, לא בעוצמה ולא בשיטתיות, אבל אני רוצה להזכיר כמה דברים שקשורים לאהוד אולמרט. אני קודם כל לא יודע איך, אבל במהלך המשפט שלו פתאום צץ חומר מאוד מאוד בעייתי נגד התובע, עורך דין אורי קור, והמשפט נפסק. דבר נוסף, זכותו של כל אדם להגיש תביעה נגד כל אדם, אבל אהוד אולמרט בצד חריג מאוד, הגיש תביעה נגד פרקליט המדינה, והייתה התקפה מאוד מאוד קשה של סביבתו הקרובה של אהוד אולמרט על מבקר המדינה המנוח מיכה לינדן שטראוס. זאת רשימה חלקית, אני כבר לא מדבר על כתבות קשות מאוד, אני גם עשיתי כתבה קשה על עד המדינה המרכזי, אחר כך הייתה גם תוכנית קולבוטק של שמואל דכנר. זאת אומרת, הטענה כאילו אולמרט עמד וניהל את התיק בבית המשפט, ולא ניסה ללכת על הראש של מי מהעדים, אני אומר כמובן הכל במרכאות, ולהוביל איזשהו קמפיין נגדם. זה בסדר גמור.
רק אני ארצה שהציבור ישים לב שבראש התביעה ישב שי ניצן בתקופת אהוד אולמרט. הוא מעולם לא אמר אכיפה בררנית.
לא, לא, לא ישב שי ניצן, ישב משה לדור.
משה?
הוא היה פרקליט המדינה. אז אתה טועה? אתה טועה. תודה.
טוב, גם לאדם מותר לטעות, אתה יודע.
לא, בטח, 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 בטח. הכל בהבנה. תודה.
גם עושים את הנקודה. יש לי נקודה גם שאתה לא, אתה איש תקשורת, הרי אתה לא חושב שזה צפיות של התקשורת לתת לאולמרט במה כזו, במיוחד בנושא הזה, זה צפיות, זילות בתעודת עניות גם לאבונותי.
אוקיי. בסדר גמור. הביקורת הזאת היא, כמו שאתה מבין בין השורות, היא ביקורת שאני שותף לה באיזשהו אופן, אבל אמרתי שוב, אתה יודע, יש כמה גוונים. אני חושב שאנחנו גם כחברה צריכים לקוות שאנשים ששילמו את חוברם לחברה יחזרו ויוכלו לקיים חיים מלאים, ובכלל זה להיות שותפים לשיח. אני חושב שהקו עובר, כמו שאני אמרתי, בכל מה שקשור לשחיתות ציבורית. יש אחרים שאומרים, גיא, אתה טועה, מותר לו להתייחס גם לעניינים של שחיתות ציבורית. הכל בסדר, אפשר לדבר, אפשר לחשוב כך, אפשר לחשוב אחרת. תודה לכם. בוא נלך הלאה. מי איתנו?
יוסף מתל אביב.
כן, יוסף.
אני רציתי לדבר שברור קודם שאחוזי העובדים של החרדים הם הרבה יותר נמוכים מאשר באוכלוסייה הרגילה.
נכון.
האם אפשר גם לקבל פירוט האלה שכן עובדים, במה הם עובדים? כמה מהם יש משגחי כשרות? כמה יש כאלה שמחזיקים את המקוואות? כמה יש מהם מועצות הרבנות בכל בית כנסת שאפילו לא מתפללים? אם אפשר היה, ולמה צריך בכלל רבנים אשכנזים וספרדים ורב ראשי אשכנזי בשביל מה כל הדברים האלה ולמה הם מקבלים את זה בכלל בירושה? הבן של לאו הוא הבן של הרב הראשי, הבן של עובדיה, הבן שלו נשאר הרב הראשי.
רגע, אדוני, תראה.
ואם יש גם כן אפשרות לראות אם יש אחוזים של העובדים האלה שעובדים באיזו עבודה יצרנית.
רגע, תשמע. יוסף, תראה, קודם כל, הנתונים שעליהם מתבססים הם נתונים של הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני לא יודע אם זה, הם מפרטים גם מהו טיב ההעסקה או במה הם עובדים, לדעתי אין את הנתון הזה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, תראה, אנחנו, הרי כולנו רוצים וצריכים להיזהר מפני הדבקת סטיגמות. זה מה שהעיר לי איזשהו מאזין, ואני אמרתי, רבותיי, זה לא סטיגמה, אלא נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומוצאים שם הלימה בין, בין הגדלת הקצבאות לבין ירידה בתעסוקה. אלה נתונים חד-חד ערכיים. למה אני אומר את כל הדברים האלה? משום שתראה, יש כנראה, יש טענה כזאת שיש אינפלציה של משגיחי כשרות, אבל כשאנחנו מדברים על אחוזי העסקה של ציבור שמונה מאות אלפים, ייתכן למעלה ממיליון, אין לי את הנתונים כרגע, כמה גברים חרדים חיים במדינת ישראל ונלקחים בחשבון. אז אני מתאר לעצמי שאין בישראל עשרות אלפים משגיחי כשרות. אז אתה יודע, לבוא ולהגיד שמאלה שמועסקים חלק גדול ממשגיחי כשרות, אני חושב שזה עושה, זה חוטא לעניין. זו נקודה אחת שאני רוצה להגיד לך. עכשיו לגבי העובר בירושה, אני אומר לך, תראה, אנחנו רואים בהרבה מקרים שהאב מדביק את הבן באיזשהו חיידק שקשור למקצוע. אתה יודע, זמר, יש, הבן של שלמה ארצי הלך בדרכו, אריק איינשטיין הלך בדרך של אבא שלו. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. ודאי אני, שמטפל בעולם המשפט, רואה הרבה, כמובן, עורכי דין, שהילדים שלהם גדלים להיות עורכי דין, אשתי אדריכלית, אבא שלה אדריכל. הדברים האלה מקובלים.
אבל רב ראשי, כמה שהם רוצים.
אבל הוא לא נבחר להיות רב ראשי בתוקף ציווי אלוהי. זה לא הנשיא צ'ארלס שיבוא אחרי המלכה אליזבט. לא בזה מדובר. מדובר באדם שהלך במסלול של, שהלך והפך להיות רב, לא קיבל את התואר רב בגלל אבא שלו, אלא מכיוון שהוא למד את הלימודים האלה, ואחר כך נבחר. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, העילה של אבא שלו סייעה לו, בסדר גמור, אבל הוא לא באיזה תוקף של ציווי אלוהי נבחר להיות רב ראשי, אתה מבין? זה קצת לעשות עוול לאנשים, בכל זאת.
למה יש, צריך לחוד אלוהים אחר?
למה צריך? למה יש
בית אלוהים יש לאשכנזי טוב. ויש יוסף, פרדי
יוסף,
אלוהים?
יוסף, תראה, אני חילוני גמור, ואני גם לא מצליח להבין למה עדיין אצלנו יש בית כנסת ספרדי ויש בית כנסת אשכנזי, והלוואי וכולנו היינו מתפללים באותם בתי כנסת ומרגישים כולנו אחים, אבל מה לעשות, יש כנראה גופים או גורמים שמנסים ומצליחים להנציח את השונה אצלנו, ואולי אחרים יבואו ויגידו, מה פתאום, יש ניגונים מיוחדים כאן ויש ניגונים כאן, וחשוב לשמור על המורשת ועל העבר, ואלה דברים מאוד חשובים. מי יודע? כל אחד יכול לספר את הסיפור איך שהוא רוצה. נצא לפרסומת.
כן.
גיא, שלום.
שלום.
מדבר אמנון מתל אביב.
שלום אמנון.
לפני כשעה שמעתי אותך אומר שברשימה של מרצ אין מועמד ערבי, ולפני כן אמרת שבעשירייה הראשונה של מרצ אין מועמד ערבי.
מרצ עבודה.
לא, אמרת ברשימה, בעשירייה הראשונה של מרץ, בפירוש. ככה אמרת.
תגיד, אתה, על מה אנחנו מתבקרים? אנחנו מדברים על הרשימה המשותפת שלהם, של אחרי האיחוד. אין בעשירייה הראשונה אף מועמד ערבי. עכשיו אתה רוצה ללכת איתי במרכאות לפרוצדורה? אוקיי, למרץ יש, אבל הוא לא יהיה בכנסת.
אם האמירה, כפי שאמרת, נותרת בעינה, והכפשה על מרץ. לא רק זאת, אלא שהוספת איך מפלגה כזאת, אין בעשירייה שלה אף ערבי, אף מועמד ערבי, יכולה להטיף לשתי מדינות ולאחוות עמים ולכולי.
בדיוק, חוזר על כל מילה.
אז אני חושב שראוי לתקן אותך, ולומר שלא מדובר בעשירייה הראשונה של מרץ, אלא מדובר בעשירייה הראשונה של המפלגה המאוחדת, מרץ ומפלגת
יש
העבודה.
יש לך שאלה. מי שרוצה להצביע למרץ, הוא לא יכול להצביע למרץ, נכון? הוא צריך להצביע לרשימה המאוחדת, שהפתק שלה היא הפתק אמת. אם אתה, אני מבין שאתה תומך במרץ, אם אתה תשים את הפתק של אמת, האם יהיה נציג ערבי לרשימה שאתה בחרת? האם יש אפשרות כזאת? והתשובה היא לא. תודה, אדוני. לא, בוא נמשיך.
שאלת אותי שאלה, תן לי להשיב.
כן, בבקשה.
בבחירות האחרונות, כן. מפלגת העבודה קיבלה 6 מנדטים,
כן.
ומרץ קיבלו 5. יחד זה 11.
כן.
עיסאווי פריג', שהוא ערבי, נמצא כן. במקום ה-11.
הבנתי.
לכן המקום הוא מאוד ריאלי.
מאוד ריאלי. אוקיי, והסקרים הם דבר שבעיניך זה... תגיד, יש לי לך שאלה. למה עיסאווי פריג' כל כך כועס וזועק ומתקומם? למה? אם הרי המקום ריאלי, למה יש לו להתקומם? הנה, עיסאווי פריג' אתר לבית הדין של מרץ, הייחוד עם יאיר גולן אינו חוקי. למה עיסאווי פריג' עושה כזה מין צעד נגד מפלגתו שלו, בעיתוי כל כך קרוב לבחירות, חלילה, חלילה? למה הוא מדביק עוד קין על המפלגה שלו, כאילו היא זרקה את הערבי היחידי? למה הוא עושה את זה, פריג'? למה? העלית
שתי נקודות, סקרים. ובכן, סקרים משתנים מיום ליום. ב', אני אתייחס גם למה שאמרת.
רגע, אני רק רוצה לסב את תשומת לבך, פשוט אתה לא רואה את השעון ואני כן. דקה 36, תגיד לי למה עיסאווי פריג', אתר לבית הדין של מרץ, למה הוא רוצה, למה הוא אתמול בכותרות הראשיות של כל האתרים, הכפיש כל כך את הבית שלו.
בדרך כלל, אנשים שמפסידים, וזה גם ידוע בכדורגל, מחפשים כל מיני תירוצים וירועים.
איך הוא הפסיד? איך הוא הפסיד?
עכשיו, אם
איך הוא הפסיד? איך הוא הפסיד? במה הוא הפסיד?
איך הוא הפסיד? היו בחירות במרץ.
כן.
היו בחירות.
בסדר.
בחירות, אבל... לפני הבחירות.
אבל אחר כך היה מסע ומתן. אחר כך היה מסע ומתן. ישב ניצן הורוביץ, יחד עם אמיר פרץ, וחילקו את הקלפים. יכל ניצן הורוביץ להגיד, רבותיי, חשוב לך אמיר, חשוב לי ניצן, חשוב לרשימה המשותפת של כולנו, שבעשירייה הראשונה יהיה עיסאווי פריג'.
עיסאווי פריג'. קודם עכשיו, אני אסביר לך גם למה. במחנה הדמוקרטי, בבחירות האחרונות, הוא היה מקום 6. עכשיו במחנה הדמוקרטי הוא מקום 5. הוא קודם.
הבנתי.
תודה רבה לך, גיא.
תודה רבה לך. תודה רבה לכם על ההזנה. ושימו לב לכותרת שמספק השר הקריזמטי, שר החוץ הקריזמטי קץ, יועמש הכנסת, אני מזכיר לכם, אייל ינון, חבר... לכחול לבן, אני מזכיר, אייל ינון, זה שאחיו הוא מנכ״ל אוניברסיטת בר אילן, שאביו היה פעיל מרכזי במפדל, הוא זה שחבר לכחול לבן. רבותיי, בעת הזאת אפשר להגיד הכל על כולם. תודה רבה לכם על ההזנה, נהניתי לשוחח איתכם, מחר אני לא יהיה, מצלמים איזשהו קמפיין אצלנו בחברת החדשות, תחזור בשבוע הבא להשתמע.
אתם מאזינים לגיא פלג, ב-103 FM.